Shitty, ja, Freund. Ja, echt ein Freund.
Egal, ס"ח, אמר הכוזרי, לפי שעה די לי בטענות האלה, שהן טענות מספיקות בשער הזה. אם יערכו ימיך אבותינו, עוד אשוב לבקש ממך, כי תביא לי ראיות חותכות. חזור איפה להמשך סיפורך, וספר לי איכך נתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים, כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מאוסת החומר. אומנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך לא גם הקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. טוב, דבר ראשון, אנחנו רואים פה קצת שינוי בסגנון. זאת אומרת, הוא מלך כוזר, אפשר לומר, מבחינה מסוימת מתחיל לשתף פעולה. זאת אומרת, אם עד עכשיו הוא קצת יותר נמצא בעמדה של מתקיף, או מקשה, אפשר להגדיר את זה ככה, אפשר לשים לב שהוא מהשלב הזה מתחיל להיות בעמדה של מנסה להבין. זאת אומרת, ספר לי איך התיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה. זאת אומרת, אמנם עדיין הוא מגדיר את זה דבר תמוע, אגב, למה הוא מתכוון כמובן? מתכוון בראש ובראשונה למעמד הר סיני, שמאחורי מעמד הר סיני בעצם עומדת התפיסה שהקדוש ברוך הוא למעשה מתחבר, מתגלה לבשר ודם, מנבא ומשגיח על הברואים, כל מה שהפילוסופים ברחו ממנו, אפשר לומר, כמו שראינו בהתחלת הספר, בגלל זה הם ברחו מזה, כי להגיד שהבורא מחובר לאדם, שהוא אדם, האדם הוא יצור ש... יכול להיות לפחות מאוד נמוך, מאוד חומרי, מאוד קטן. הבורא הוא אינסופי ורוחני. החיבור בין שתי הבריאות האלה הוא דבר שנראה קשה מאוד. אבל אנחנו, לכאורה מלך כוזר, השתכנע מהעובדות שהחיבור הזה היה. החיבור הזה קרה, הוא השתכנע שהעדות לכך של הבורא יש... אחיזה בארץ זה עם ישראל. גם הנוצרים הלכו איתו לשם, גם המוסלמים הלכו איתו לשם, ומתוך כך הוא הגיע לחבר, והחבר באמת הראה לו שאכן הבורא התחבר דרך עם ישראל, הבורא התחבר לעולם, וכמו שראינו זה אמנם דרך עם אחד ולא דרך כולם, זה עדיין יש לו קושייה, זה קצת, למה לא כולם, אבל זה כרגע קושייה שהוא לא, 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 לא נופל ממנה, ובעצם כרגע הוא אוחז בנקודה הזאת שהבורא אכן התחבר דרך מעמד הר סיני, זה סימן של התחברות של הקדוש ברוך הוא עם הברואים. ולכן כרגע הוא לא בשאלה של אם זה היה, ואיפה בכלל נמצאת האמת, אלא בעצם הוא מתחיל להבין ולהסכים שהאמת פה, רק האמת הזאת מאוד קשה לתפיסה. איך התיישב בדעתכם הדבר הזה? איך זה יכול להיות? תגיד לי איך אתם מבחינה הגיונית מצליחים להסביר לעצמכם את הדבר התמוע הזה של החיבור הזה? איך החיבור הזה קורה? כן.
אבל גם
הכוזרי,
אנחנו יודעים מתחילת הסיפור, שהם עבדו לילים. יש להם עבודת השם, וגם היה לו את החלום, שהוא אומר שיש לו כוונה רצויה. זאת אומרת שהוא הרגיש חיבור עם אלוקים. היה לו חיבור בחלום. זה לא שעכשיו הוא פתאום קיבל את זה כאילו מהלימוד עם החוקר. היה לו את זה כבר מההתחלה.
כלומר, אתה אומר, מה הוא נזכר עכשיו? מה...
יכול להיות שהוא, כאילו, הוא יודע בעצמו שיש באמת חיבור עם, של אלוקים עם אדם, אבל הוא רוצה לראות איך היהדות מסתכלת על זה, אבל...
אבל אני חושב שגם הידיעה שלו, כלומר, הוא בעצמו מחפש אמת, והוא כמו שאמרנו, הוא מחפש את סוד החיבור בין הבריאה לבין הבורא. מתוך זה שהוא בהכרה הפנימית שלו, בעצם החלום הוא לא איזה ידיעה מסוימת איך יהיה החיבור הזה, אלא החלום שהוא בעצם המחשבות הפנימיות שהולכות איתו, אומרות לו שצריך להיות חיבור כזה. זאת אומרת שהעולם לא יכול רק כאילו מתוך עצמו לגלות את כל הסוד שלו, צריך להיות משהו מעבר לעולם. אבל עדיין איך בדיוק זה קורה הדבר הזה, הוא לא יודע. זאת אומרת, לכן באמת, אני חושב, אתה רק מחזק את זה, שאתה מחזק את הסגנון, שהסגנון של השאלה, כמו שאמרתי, הוא לא מתקיף, אלא הוא אומר, תגיד לי, איך התיישב בדעתכם הדבר הזה? זאת אומרת, לא בהכרח שעכשיו זה מתגלה אלף פעם ראשונה הדבר הזה. הוא אומר, שמה, הוא בעצם אומר, שמה, אני בעצמי כל הזמן מתחבט בדבר הזה, איך זה קורה. אני מצד אחד מאמין שזה קורה, אני לא מאמין שאפשר בלי זה. מצד שני, אני כל הזמן מתחבט איך זה קורה. זה שבהתחלה הוא הלך לשאול את הפילוסוף, זה בגלל שבאיזשהו מקום הפילוסוף, מבחינה מסוימת, כאילו הכי טוב פותר את הבעיה. שבאמת אין בדיוק לגמרי חיבור. יש כאילו חיבור, אבל לא באמת חיבור. אז הוא מצד אחד שואל את הפילוסוף, מצד שני הוא בעצמו מיד מקשה הפילוסוף ואומר, טוב, נו, אבל, כמו שהוא דוחה אותו שם. אז זאת אומרת, הסוגיה הזאת היא סוגיה אמיתית. היא סוגיה אמיתית שאמורה להטריד, או, 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 אדם מחפש את ה, באמת את ה, כמה שיותר לקרב את הדברים לשכל שלו, את האופן של הקירור. ולכן יכול להיות שכמו שאתה מגדיר, אומרת, שמה, אני מסתובב עם השאלה הזאת, שתגיד לי איך אתם מסתכלים על זה, איך אתם מקרבים את זה לדעתכם, את העובדה הזאת שזה קרה. זאת אומרת, אני כבר מקבל את זה כנתון שהחיבור הזה קורה וקרה. זאת אומרת, הוא קורה לאורך כל ההיסטוריה, הוא קרה במעמד הר סיני. אני רוצה שתגיד לי את העמדה, את ההסבר שלכם, איך אתם מסבירים את החיבור הזה. כן. עכשיו החבר, כמו שראינו כבר פעמים קודמות, בונה את הדברים ככה באיזשהו דרך כזאת בשלבים, שתעזור לקל את התשובה, ותכף תבינו למה אני אתכוון, הוא לא קופץ ישר לתשובה, אלא הוא מגיע לתשובה באיזושהי צורה דרגתית, שכפי שמיד נראה, היא בעצם צורה מאוד, מאוד חכמה, מאוד נכונה, שמאפשרת באמת לעכל דברים גבוהים, בצורה שהם נכנסים לתוך הכלים האנושיים. אז נרוץ מהר את החלק הראשוני של הדברים, ונתמקד בחלק הסופי של החלק השני שלהם. אז אומר לו, חבר, דע לי בדבריך שלא צריך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה למשל. האם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם? ולא לבורא בעל היכולת השם שיעור לכל נברא, הנותן לכל דבר חוקו, ללא תוספת וללא חיסרון. אז כבר פה אפשר לזהות את מה שמיד נראה בצורה יותר משמעותית, שהתשובה לדבר היותר גדול היא תגיע דרך הדבר היותר כביכול קטן או פחות רוחני מבחינת המשמעות שלו, דרך עולם הטבע. זאת אומרת, הוא לא, תשימו לב, הוא לא קופץ ישר למעמד הר סיני, הוא לא קופץ ישר לנושא של עם ישראל, לנושא של תורה ומצוות ונבואה וכל זה. הוא רגע שם את זה בצד, הוא הולך איתו, עכשיו בוא נזרום איתך רגע בתוך העולם של הטבע. ובוא תגיד לי אתה, מה אתה אומר על הנושא של בריאת הנמלה למשל? מה אתה אומר על זה? אז אומר לו, כוזרי, כל זה מיוחס לטבע. כאילו, שאלה פשוטה, מה אתה אומר? מי ברא את הנמלה? איך הנמלה בנויה? ייצור מאוד קטן, יש לו אבל חביבות גדולה לכוזרי, לנמלה, הרבה פעמים משתמש בנמלה כמשל, מה אתה אומר על הנמלה? כל התפקוד שלה, כל החוכמה שיש בבריאה שלה, איפה זה מגיע כל הדבר הזה? זה הטבע. אומר לו, חבר, מה זה הטבע? הוא אומר לו, זה מהכוחות, לפי מה ששמענו מאנשי החוכמה, אנחנו לא יודעים את מהותו, אבל החכמים יודעים אותו. זה כוח כזה, כוח גדול. אומר לו, חבר, אין ידיעתם אותו, כי אם כי ידיעתנו אנו. כך הגדיר הפילוסוף את הטבע. זהו ההתחלה והסיבה, שמכוחן יתנועע הדבר המתנועע התנועה העצמית ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. הוא אומר, תשמע, בוא, עד שאתה מתחבט, בוא אני אעזור לך. בוא נגיד לך איך הפילוסופים הגדירו את הטבע. הם הגדירו את הטבע כאותה סיבה שמניעה את המציאות להתנהל באופן חוקי. מה ההבדל בין מה שהוא אומר בין תנועה עצמית לבין תנועה מקרית? תנועה עצמית זה תנועה שיש לה סיבתיות. יש סיבה ויש מסובב, יש איזה סדר לדברים, יש איזה מהלך לדברים. תנועה מקרית זה תנועה מזדמנת שקורית פה בלי הכוונה, בלי איזה סדר, בלי שום דבר. הטבע זה הכוח שיוצר בעולם תנועה שהיא תנועה קבועה, תנועה מסודרת, ולא אוסף של דברים לא קשורים אחד לשני. אמר כוזרי, הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו ונח מעצמו, יש לו סיבת מה לפי ההתנועע וינוח, וכי סיבה זו היא הטבע. נכון, זו מביא אותו להכרה שכל התנועות שאנחנו רואים בעולם, אם זה הדומם, אם זה הצומח, לא נכנס פה כרגע לפרטים בכלל, מה שאנחנו רואים בעולם זה יכול להיות זריחת השמש ושקיעתה והירח, ויכול להיות צמיחה של עצים ורוחות וגשמים, כל הדברים שקורים בעולם יש להם איזה סיבה, שדבר, סיבה הוא מסובב שמכוחן הכל ינוע, נכון? אמר החבר, לזה אמנם התכוון הפילוסוף, ועל זה הוסיף דקויות רבות והמצאות וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם אנשים. התמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. אם חוזרים להגדרה של החכמים, מי זה החכמים? זה הפילוסופים. מה זה טבע? זאת ההגדרה. ועכשיו בעצם פה מתחיל הנקודה יותר מהותית. אמר הכוזרי, אם כן, רואה אני כי בשמות הללו התאונו החכמים והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה. שכן אנו אומרים, הטבע חכם, הטבע פועל, ולטעמם ייתכן גם לומר, הטבע בורא. אז קודם כל, הכוזרי בעצם מתחיל לעלות על זה מעצמו, לזה שבעצם יש פה מישהו עם אינטרס, שאולי זה לא במקרה הפילוסופים, שהם חוששים ממה? הם חוששים מאלוקות שבעצם פועלת פה בצורה יותר מדי מחוברת. חוששים כי בסופו של דבר הם לכאורה מבחינתם הגיעו למסקנה שזה לא קיים. לכן הם עטפו. הם עטפו את המושג טבע והפכו אותו לאותו דבר שלא רק פועל את הדברים, אלא גם מניע את הדברים בשורשה. זאת אומרת, כמו שהוא אומר לו מיד בפסקה הבאה, והוא מרחיב את זה יותר, להגיד שהטבע פועל בעולם, זה דבר נכון. מה זאת אומרת? כל הפעולות הן פעולות של הטבע. שמש, זורחת, שוקעת, גשם, זה הכל טבע. אבל להגיד שהטבע יצר את היכולת הזאת, שיהיה כאן גשם, שיהיה כאן רוח, שיהיה כאן זה, זה כבר בעצם להעביר את הטבע לפאזה של יוצר של כל המציאות הזאת, ולא לפאזה למעמד של מי שפועל את המציאות הזאת מצד עצמו. זה כמובן הבדל עצום מאוד, אבל הפילוסופים היה להם עניין, לא במקרה, להפוך את הטבע כשותף לאלוה.
אבל אז הרב, הם יצאו מצב שהטבע זה אלוהים, אז כאילו הם צריכים להתמודד עם השאלה, מה זה הטבע? כאילו הם פשוט
הפכו
את האלוהים לטבע,
כן, אבל כיוון שהטבע מורגל אצל בני אדם כאותה פעולה שקורית בעצם בצורה טבעית מעצמה, ברגע שאתה אומר על הטבע שהוא גם הכוח שמניע את כל הדברים האלה ואתה מחבר בין שני המושגים האלה, אתה יוצר איזה ערפל כזה, שבעצם זה מה שהוא אומר, יטעו אותנו. יטעו אותנו באיזה חוונה מסוימת.
כן, זה קצת פשוטים, אבל מי שמתעמק בשאלה, אז כאילו עוד פעם נוכח למציאות רגע, אז מה זה?
בסדר, אז הנה, אז הוא מגיע, אז מי שמתעמק, אבל אתה רואה שהוא, גם הוא, שהוא אדם מעמיק, גם הוא הצליחו קצת לבלבל אותו עם הדבר הזה, כי בסופו של דבר רוב האנשים חיים ונכנסים לתוך הדברים המקובלים שהמדענים והחכמים ככה מכניסים להם לתפיסות. זה דבר שנכנס. עכשיו רק הוא ברגע שהוא מתחיל לברר את הדברים והוא שואל את החבר והחבר אומר לו, רגע תגיד מי, כמו שהוא מיד אומר לו, פסקה הבאה, מי יצר את היכולת לכל המערכת הזאת לנוע? אז רק אז הוא בעצם בעצמו נעמד מול החובה הזאת להגדיר בעצם שיש טבע ויש אלוקים שמניע את הטבע. אמר החבר, אמנם כן. עכשיו הוא ככה משקף לו את מה שהוא בעצם הגיע לבד, ופה עכשיו נשים לב, פה נדייק טוב את הפסקה הזאת ובעיקר את השורות האחרונות שלה, כי פה אנחנו מתחילים, פה מתחילה חזרה להתחלת מה שהוא שאל בפסקה סמכת. אז הוא אומר ככה, אמנם כן, היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור וההרטבה והייבוש וכדומה. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה, כי אם עבודה בלבד. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עמה חוכמה מכוונת, אין ליחסה, כי אם לבעל חוכמה, שהוא גם בעל היכולת, גם בעל שלטון. והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע לא הפסיד, ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה, כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הוולד הידי זיווגם, שהרי הצד האמת אינם כי אם מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מעט הצייר רכחה. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, וזהו שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. אז נשים לב שיש פה שלושה דברים. החצי משפט האחרון שייך לפסקה הבאה, נעזוב אותו כרגע. אותנו מעניין שני החלקים הקודמים. ושני החלקים האלה מאוד מעניין, נשים לב ליחס ביניהם ולקומה שנבנית על גבי קומה. קודם כל, בוא נלך לחלק הראשון, שהוא בעצם סיכום של כל מה שנאמר עד עכשיו. מה נאמר עד עכשיו? שהטבע, אתה יכול להגיד עליו, לתת לו המון המון שבחים, ולהעלל ולשבח אותו על, על, על מה שהוא עושה, רק בתנאי אחד, שלא תייחס לו את החוכמה לעשות את מה שהוא עושה. הוא נותן דוגמה מצוינת. תיתן לטבע את כל הקרדיט על מה שהוא עושה בעולם, אבל אל תייחס לו את החוכמה ליצור את מה שהוא עושה. בואו ניתן את הדוגמאות, נסביר למה הכוונה. הוא קודם כל הדוגמה שהוא נותן, אחר כך כמה דוגמאות אחרות, פשוטות. איש ואישה, אפשר להסתכל על זה שהם יצרו בן אדם. כי לא היה פה כלום, ואחרי כמה חודשים יוצא בן אדם. אז בהסתכלות חיצונית על הדבר הזה, אפשר להגיד, אפשר לבוא ולהגיד לכאורה, איש ואישרה, הם כן, בעל ואשתו, הם בעצם יצרו ילד, הם ברו ילד. כמו שאתה יכול להגיד על החקלאים ששם זרע באדמה, אתה יכול להגיד, הוא יצר עץ, כי לא היה פה כלום. והוא שם באדמה ממש משהו מאוד מאוד קטן. זה באמת מדהים הדבר הזה.
אפשר להגיד לזה לעומק,
לא? מה?
אפשר להגיד לזה לעומק. מי יצר את הזה?
זה בדיוק העניין, זה בדיוק הטעות פה, כי הקדוש ברוך הוא בעולם, כבר דיברנו על זה פעם, רצה שבעולם תהיה בחירה חופשית. הוא היה יכול לעשות את הדברים בצורה כזאת שאנחנו על כל תופעה היינו חייבים להגיד, הנה זה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה בחירה חופשית, ולכן הוא יצר את האדם דווקא כאילו הוא בורא המון דברים, כאילו לבד. עכשיו בכלל, ככל שהמדע מתקדם, תחשבו על זה מה קורה בימינו, ככל שהמדע מתקדם, אז התחושה הזאת היא עוד יותר חזקה. כי היום הכוח מדברים על שיפוט גנטי, ועל זה שממש כאילו האדם כמעט יכול לעשות הכל. אני מדבר על כל הכלים שהוא עושה, ועל כל המכשירים שהוא עושה, ועל היכולת שלו לכאורה לעשות המון המון דברים. אז זה כמעט נראה שהאדם הוא כמעט יכול לעשות הכל. והקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעשות את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא כן, הוא לא נבהל, כי הוא רוצה שהדברים יבואו מתוך בחירה שלנו. הבחירה שלנו היא להסתכל לעומק של כל הבריאה הזאת שאנחנו רואים, ולהבין שכל מה שהאדם עושה זה שימוש, זה שימוש בעזרת ניסיונו. מה המדע עושה? המדע, לצערנו אגב, רואים שהוא עוד לא מצליח בהכל, כי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה קצת לפעמים לתת לנו קצת ברקסים, כי הוא רואה שאנחנו מתקשים קצת באמונה, אז הוא קצת שם לנו קצת ברקסים כדי שנבין מאיפה הכוח הזה בא. לדוגמה, המדע מחפש פתרון לכל מיני מחלות ולא מצליח למצוא אותה, שבטוח שיש אותם בבריאה. יש את הפתרון למחלות האלה בבריאה. מחפשים גנים, מחפשים זה, כל הזמן מחפשים דברים, מחפשים גם תרופות וגם מחפשים את הגנים, שנדע מראש איך לזהות ולהשבית את הגנים האלה כדי שלא יהיו את המחלות האלה. אבל מה אנחנו עושים במדע כל הזמן? לא שאנחנו יוצרים איזה יש מאין. אנחנו עושים ניסיונות, עומד איזה מדען, נותנים לו איזה מלגה או משכורת, הוא עומד 40 שנה במעבדה, ועושה כל הזמן ניסיונות, ואחרי 40 שנה של ניסיונות, ברוך השם, אנחנו שמחים על כך, אין לנו בעיה עם זה. הוא מצליח לגלות איזה גן שאולי יעזור לנו עכשיו לעשות עוד משהו. אז מה הוא עשה? הוא עשה משהו חדש? לא, הוא גילה. הוא גילה בתוך המציאות הזאת של הבריאה, שאם תעשה אחד ואחד ועוד שתיים ועוד זה, אתה תגיע. כמו שברמת העיקרון, כבר האדם לפני הרבה שנים גילה שאם הוא ייקח זרע של זית והוא ישים אותו באדמה, יצא פה עץ זית. זה תגלית עצומה, שבמקרה היא יחסית פשוטה. כמו שלהוליד ילד, זה יחסית דבר פשוט. לא צריך שזה להיות איזה פרופסור גדול. כי בצורה טבעית, הקדוש ברוך הוא את זה שם בעולם בצורה טבעית, שכל המינים נזקקים זה לזה ויוצא להם זה, וכל חקלאי יודע שאם הוא קצת יעשה רק את הפעולות שצריך, זה לא יבוא לבד. קצת יעשה את הפעולות שצריך, יחרוש, יזרע וכולי, וישים זרע באדמה וגם יהיה גשם, כל הדברים, יהיה פה עץ. זה נראה שהחקלאי יצר את העץ, אבל מי יצר את המנגנון? מי יצר את הזרע הראשוני? מי יצר את המנגנון שאם הוא ייכנס לאדמה ויקרה לו כך וכך, ולפני כן יחרשו ואחר כך יזרעו ובזמן יבוא גשם וכו' וכו' וידשנו וכו', אז יגדל מה שיגדל. מי יצר את המנגנון הזה? בגלל זה הוא התחיל מהנמלה. הוא אומר, בוא נתחיל מעולם הטבע. ומה בעצם אנחנו רואים? אנחנו רואים בעולם הטבע, ופה זו הנקודה העיקרית, ופה תשימו לב כדי להבין טוב את ההסבר, את התירוץ, את התשובה שלו, לא תירוץ, התשובה שלו לשאלה, צריך להבין טוב מה קורה בעולם הטבע. בעצם כבר בעולם הטבע אנחנו רואים חיבור בין החומר לבין הרוח. אם נגדיר את זה בעצם ככה. זאת אומרת, החומר בלשונו, וגם בלשון המהר"ל הרבה פעמים, חומר וצורה. חומר כפשוטו זה חומר, וצורה זה בעצם הנקודה המשמעותית של החומר, אם נקרא לזה ככה. הנקודה המופשטת שעומדת בשורש של החומר זה הצורה. כי מה עושה הבדל בין חומר לחומר? זה הצורה. תיקח את אותו חומר גלם, אם תעשה ממנו צורה כזאת, אז הוא יהיה כיסא, ואם תעשה ממנו צורה כזאת, אז הוא יהיה שולחן.
הצורה מגדירה אותו,
היא זאת שנותנת לו את המשמעות. יותר לעומק, החומר לבד זה כל מה שאנחנו רואים בעולם הטבע, כל מה שנמצא פה ביצירה, שאנחנו פוגשים אותה מול העיניים, זה החומר. מה זה הצורה? הצורה זה אותו דבר מעל החומר, שנתן לחומר את המשמעות שלו. ומה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, הפילוסופים יטעו אותנו, והם גרמו לנו לקרוא לשניהם טבע. אבל אם נדייק, אז לא נקרא לשניהם טבע, אלא אנחנו נקרא טבע לחומר עצמו שפועל, חזק וגדול ככל שזה לא יהיה, וצורה אנחנו נקרא לאותו כוח שנמצא מעל הטבע, והוא כוח עליון, והוא אלוקות, שנתן לטבע את ה, את ה, את ה, את ה, את מה שהוא, את הכוח להיות מה שהוא, שזה הצורה. הוא ברא את המנגנון, אפשר לקרוא את זה ככה, הוא ברא את המנגנון שאם הטבע עכשיו יתחיל לעבוד, והוא יעבוד, הוא עצמו ברא את המנגנון הזה שהטבע יעבוד. ולכן אנשים לא מאמינים בהשם, כי אנשים רואים יום יום שהבריאה עובדת, וזה נראה שזה עובד מעצמו. אחרת לא הייתה בחירה חופשית, אם הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש היה בורא את העולם, אז לא הייתה בחירה חופשית. וכל יום היינו מחכים בבוקר ככה לראות, נו, תהיה בריאה היום, השמש תזרח היום. היה משאיר אותנו ככה במתח, תארו לכם שכל יום ככה היה משאיר אותנו במתח, השמש תזרח היום. ולפעמים הוא לא היה מזריח את השמש, ולפעמים כן, לפעמים שעתיים אחרי, לפעמים שעתיים לפני. אז אנשים כל הזמן היו מרגישים שהם תלויים באותו כוח עליון, והיו מאמינים בו כל הזמן. אז לא הייתה חוכמה להאמין. החוכמה להאמין, הרצון שהבריאה תבוא, שהאמונה תבוא מתוך בחירה, היא יצרה עולם של טבע שהוא כאילו זורם מעצמו. הכל עובד לבד, והכל נראה ברור. ועוד יותר, המדע ככל שהוא מגלה יותר, אז עוד יותר נראה שיש לו כוח. אבל מי שחושב יותר לעומק אומר, מי ברא את המנגנונים האלה? מי יצר אותם? כוח עליון. עד כאן זה ההקדמה. ההקדמה למה? בוא נזכור את השאלה שנשאלנו. מה השאלה שהוא נשאל? איך אתה מיישב את הדבר הזה שמה? שיש נבואה בעצם. בעצם השאלה הייתה, איך אתה מיישב את זה שיש נבואה? כי הרי מה זה נבואה? מה זה בעצם נבואה? ככה, כהכללה לכל הקשר בין מה? בין הבורא שהוא רוחני, מופשט ועליון, כמו שהוא אמר, לבין האדם שהוא יציר חומר נמוך, נברא וכו' וכו'. ונבואה זה נקודת החיבור. איך יכול... מה?
זאת אומרת שהרמה נקודת חיבור?
זאת אומרת נקודת חיבור, חלילה. לא, לא, קודם כל, במידה מסוימת, כן, ברגע שהייתה גלות, והפסיקה הנבואה, אז בהחלט מבחינות מסוימות מאוד משמעותיות, אותו קשר קבוע ורציף שהיה לנו עם הקדוש ברוך הוא, ברמות שהוא היה, הוא לא נמצא.
אולי יש עם העולם, לא עם האדם עצמו.
מה?
כי אז עכשיו הסברנו שיש כאילו מה ש...
רגע, אז זה לא שלא נמצא, בדיוק, זה לא שזה לא נמצא בכלל, נמצא בעולם, זה נמצא גם, אם לא נביאים, בני נביאים, יש רוח הקודש, רוח הקודש ששורה על החכמים, יש כל מיני סעיפים ודברים ש, 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 אבל זה לא ברמות שזה היה. בשיא זה נבואה. נבואה זה נקודת חיבור שאומרת, הנה, אדם קרוץ חומר יכול להתנבא על ידי הבורא ולהגיע לרמות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. למרות שהוא מחובר חזק מאוד לקרקע ולחומריות, הוא מסוגל להגיע, להתחבר לנקודות מאוד גבוהות של הבורא. איך קורה הדבר הזה? שימו לב לתשובה. עכשיו אני קורא שוב את המשפט, ואני מבקש מכם להגדיר את המושגים שהוא אומר פה במושגים, במונחים יותר פשוטים. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך, אני קורא שוב את השתיים וחצי שורות האחרונות. אל יהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהים נכבדים, מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. אז אני רוצה ברשותכם, אם אפשר, לנסות ולומר, מה זה רשמים אלוהים נכבדים, מופיעים בעולם התחתון הזה, ומה זאת אומרת שהוכנו החומרים לקבלם?
הם רואים לנבואה.
מה?
הם רואים לנבואה. שכאילו הם בעצם...
אז מה זה רשמים אלוהים נכבדים?
נבואה.
נבואה.
שאלה אם אתה גם ראו לזה, זה כאילו...
רגע, בוא שנייה, לפני ראוי. אל יהיה דבר רחוק בעיניך, שנבואה תהיה, רשמים אלוהים נכבדים, דהיינו, הערה מעת הבורא, שזה נבואה, תתחבר לכאן, מתי? שאוכלו החומרים מקבלה.
אנחנו החומרים.
אנחנו החומרים, מה ההכנות שאנחנו צריכים לעשות בבחינת חרישה, זריעה, קצירה, זרע באדמה, דישון וגשם, מה זה הוכנו החומרים לקבלם?
תורה, לא?
כן? בתורה, מצוות, מידות, אפשר לומר תורה בהכללה, עם פירוט, עם פירוט של תרי"ג מצוות, שבתוכם כל עולם ה... כל ההכנה, כל המידות וכולי. אל יהיה הדבר רחוק בעיניך. כמו שאתה רואה בעולם הטבעי, שאם עושים את ההכנות, אז מקבלים את ההשפעה, אם לא עושים, אז זה לא יגיע אוטומטית. זה לא יגיע אוטומטית. זאת אומרת, אם החקלאי לא יחרוש, לא יזרע, לא יעשה את הפעולות, עם כל הכבוד, יבוא גשם, ישים זרע באדמה, זה לא יצמח. זה לא ילך. איך אין עצים פתאום? הרי בטבע יש עצים. איך פתאום אין עצים? מה פתאום השדה הזאת לא הולך לה? הרי לכאורה זה אמור ללכת אוטומטית, שיש עצים. לא, זה לא אוטומטית. זאת אומרת, זה אוטומטית, מבחינה הזאת, השפע נמצא פה באופן קבוע. זאת אומרת, זה שבר, הוא אומר, אני, כל המנגנון, בראתי את המנגנון, אבל צריך שמישהו יעשה את הפעולות שצריך לעשות כדי שזה יגיע. זה, הכל נמצא פה. הגשם מוכן לרדת כל רגע. רק תהיו ראויים שהוא ירד. ואם תרצו, אתה יודע מה, בוא נעזוב את הגשם, צורך העניין, זה כבר דבר רוחני. יש ממטרות, שמת ממטרות, יש לך מים, יש לך הכל, אבל מספיק שפעולה אחת בסדר של הפעולות לא תהיה בזמן, לא תזרע בזמן, לא תחרוש בזמן, לא תדשן עם החומר שצריך, תשים קצת משהו לא נכון, זה לא ילך, זה לא יצמח. זאת אומרת, המנגנון הפוטנציאלי קיים, אבל כדי שכל העסק יעבוד כמו שצריך, זה לא עובד אוטומטי. זה לא עובד אוטומטי. יותר מזה, אנחנו יודעים שגם מנגנון שאמור לעבוד אוטומטית, שזה נגיד ירידת גשמים וכולי, גם את זה התורה אומרת שאם מבחינת כל המידות שבעולם אנחנו לא נהיה מתוקנים, אז גם את זה הקדוש ברוך הוא בחרף השם בכם, ופתאום הסדר ישתנה, הטבע ישתנה. אם את הפעולות, גם הנפשיות, המידותיות, לא תעשו כמו שצריך, גם זה ייתקע. אבל בוא נעזוב את זה רגע, בוא נסתכל על העולם הטבעי. גם העולם הטבעי, כדי שהוא יזרום כמו שצריך, לפי המנגנון שנקבע, צריך לעשות את כל הפעולות, ואז השפע באמת קיים פה, ואז העסק עובד. הוא עובד יופי, ויש ברכה גדולה, ויש צמיחה בכל המגזרים. אומר לכוזרי, אתה רואה את מה קורה בעולם הטבע? עכשיו תעלה מדרגה, ואותו דבר בדיוק, אותו מנגנון בדיוק, עובד גם בעולם הרוחני. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא לעולם, במקרה הזה לעם ישראל, אבל זה לא כל כך משנה, כי זה, לצורך העניין כרגע זה פרט שולי, אני בכוונה אומר, הקדוש ברוך הוא בא לעולם ואומר, חברים יקרים, אני בראתי מנגנון, בראתי מנגנון, כמו שבראתי מנגנון שיצמח עץ מזרע מסכן, שזה נראה לא ברור, אבל זה קורה, ועוד הרבה יותר דברים נפלאים מהדבר הזה, כמו הנמלה, שאיך שהיא עובדת, חצי שנה, איך שהיא אוספת בנמלה הרי יש דברים נפלאים, משלי כבר אומר, לך אל הנמלה עצל, ותראה איך היא עובדת, ואיזה סדר יש לה, ויש לה מלכה, ויש זה, יש לה דברים נפלאים, בכלל בעולם החי דברים ידועים, שיש פשוט דברים מדהימים. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני בראתי את המנגנון של החיבור אליי. אני פה! אני פה, ואני פה דרך נבואה, שזה היכולת שלכם להגיע למדרגות רוחניות מאוד גבוהות. אבל צריך לעשות את התשתית. התשתית היא, תקיימו את כל הסדר של הדברים שאני אומר לכם לעשות, ורק אני יכול להגיד לכם את הסדר מה לעשות ומה לא לעשות, כי רק מי שברא את המנגנון יודע כמו שתגידו בחקלאות, מי שברא את הזרע ויודע איזה עץ צריך לעשות, הוא גם יודע להגיד. כמו להבדיל בדברים יותר פשוטים, כמו במנגנון של מכונת כביסה. שכל אחד שקורא, קורא רעות הפעלה, ואם הוא יעשה, יחליט מעצמו שהוא מפעיל את זה, לא בכפתור את זה, אלא הוא בא לו בכפתור השני ללחוץ ולא השלישי, אז יתחיל סמטוחה במכונה, ולא בדיוק יחפש לו את מה שהוא רוצה. למה? כי ברור, כי מי שיצר את כל המנגנות, אומר לו, אם תעשה את הפעולות המתאימות האלה, אני את השפע הזה של של הפלא הזה, של כביסה שנכנסת מלוכחת ויוצאת נקייה, אני בראתי בצורה מסוימת. וזה כמובן ברמות הכי פשוטות הטכניות, אחר כך ברמות הטבעיות, שזה כבר יותר מורכב, ובסי ברמות הרוחניות. בראתי נבואה, נתתי, בראתי את היכולת שלכם, שבשר ודם קרוץ חומר, אכן להגיע אליי. כי נשמה אלוקית נמצאת בתוככם. זה לא פלא כזה גדול. אני בראתי גם את הנשמה הזאת שנמצאת בתוככם. אבל מצד שני, המנגנון בנוי בצורה כזאת, שזה לא יקרה לבד. זה לא יקרה אוטומטית. אם זה יקרה אוטומטית, אז זה לא העולם הזה. יש עולם של מלאכים שזה קורה אוטומטית. שם לא צריך לעשות כלום. יש עולם של נבראים רוחניים שהם כאלה. הם נשאבים לאלוקות בלי לעשות שום דבר. טוב, זה לא העולם הזה. העולם הזה חידושו ועניינו, להבין שיש משהו מעל, המשהו הזה, המישהו הזה מעל, יצר את המנגנון הזה של החיבור הנפלא הזה בינו לבין הבריאה הזאת, והמנגנון הזה בנוי באיזשהו שיתוף פעולה בין שני הדברים האלה. זה לא מאיזה משהו, זה לא משהו שהוא תלוי רק בצד אחד. האדם יכול לעשות כל ההשתדלות שלו, אם הקדוש ברוך הוא יחליט שהוא לא מנבא אותו, אז הוא לא ינבא אותו. לפעמים יש מצבים קשים שהגמרא אומרת, ראוי היה אילי שתשרה עליו שכינה, אבל היא לא שרתה עליו שכינה, למה? מה? בגלל הדור, מי אמר? מה? ככה בשקט, מתחבר מאחורה. לא היה ראוי בגלל הדור. זאת אומרת, לפעמים אדם יהיה ראוי 100%, יעשה את כל הפעולות מצידו, סידר את כל עשה את הכל. בסוף לא ירד גשם. למרות שהוא צדיק גדול. למה? כי כל השאר מסביב לא מגיע להם. אז הכוזרי אומר מאמר שלישי, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם העולם הולכת לפי כללים, לא לפי פרטים. לא מנחיתים לאחד גשם, לשכן שלו, לא, אחד כן, לאחד לא. זה הולך לפי כלל. ואם הכלל חס וחלילה לא ראוי, אז גם הצדיקים שראויים יסבלו בתוך הכלל הזה. עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ייתן להם את שכרם, אבל בהנהגת העולם הזה יכול להיות קשה. ולהפך, יכול להיות שיהיו פה רשעים שהם ירוויחו, במרכאות. בגלל שכולם, הרוב צדיקים, בעולם הבא, יקבלו את עונשם. ההנהגה היא כללית, אז יכול להיות שאחד יעשה את הפעולות, אבל הוא לא ינבא, הקדוש ברוך הוא לא ינבא אותו. יחליט שעכשיו לא הזמן לנבואה, אי אפשר עכשיו לתת את זה. בגלל חשבונות יותר כלליים. יש פה דואליות, יש פה חיבור בין שני כוחות, בין הבורא לבין הבריאה. אם הבריאה עושה את הפעולות, דהיינו, הולכת בדרך התורה והמצוות כמו שהקדוש ברוך הוא נותן אותה, וברוח שהוא נותן, בכיוון שהוא נותן, והוא שולח לנו נביאים כדי שיגיד לנו בדיוק מה הוא מתכוון, כי לפעמים לא הבנו בדיוק. לדוגמה, חשבנו שאם נקריב קורבנות, אבל נתייחס אחד לשני לא יפה, זה בסדר. ובא הנביא ואומר לנו, לא, אתם טועים בכתובת, אם תמשיכו ככה, תשכחו ממני, אני לא אגלה עליכם, ולא יהיה פה בית מקדש, ולא תהיה נבואה, ולא יהיה פה שום דבר. כי זה לא נכון, כי זה לא הפעולות הנכונות. אי אפשר לזרוע לפני שחורשים. אתם זורים לפני שאתם חורשים, אתם הופכים את הסדר, זה לא מתאים. אם תלכו לפי הסדר בדיוק הנכון, דרך ארץ קדמה לתורה, ותשימו לב בדיוק למעשים שלכם, ותדייקו בהם, ותבנו אותם בצורה הנכונה, לפי איך שאני כל הזמן מכוון אתכם בתורה, איך הסדר צריך להיות? מידות, מצוות, תורה, באיזה צורה בדיוק? מה סדר העדיפויות? מה סולם הערכים? שאגב, את זה אנחנו עושים כל היום בלימוד התורה שלנו. אנחנו כל הזמן מנסים ללמוד ולהבין באמת את צורת, את סדר הערכים הנכון, ולדעת מה חשוב יותר ומה פחות, ואיך, איך, איך מנווטים פה בתוך הערפל הזה, שהוא לכאורה הערפל, כי האלוקות לא נמצאת מולנו ככה בצורה בהירה ושקופה שאפשר לראות את זה בצורה פשוטה. אומרת יש ברוך הוא, תעשו את זה נכון. אם תעשו את כל הדברים האלה, אל תתפלאו בכלל שאתם תיפגשו עם הרשמים האלוהים הנכבדים, דהיינו עם הנבואה שהיא עומדת פה ומצפה לכם. כמו הגשם שמצפה לכם, כמו העץ שמצפה רק לגדול, כמו כל הבריאה הזאת שכל הזמן ניזונת וחיה מהשפע האלוקי הזה, ורק כל החסרונות הם בבריאה שהיא לא תמיד מגלה אותו, ולא תמיד פועלת נכון, ולכן ולכן היא לא, ולכן לפעמים היא התקעת. והסיבה שלא מגלים את המנגנון של כל, של כל המחלות שיש היום, זה אך ורק בגלל שמבחינה מוסרית, יש כל מיני דברים שבהם הבריאה תקועה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עד שלא תתקנו את הדברים האלה, אז אני לא אתן לכם להתקדם יותר. אז אני אעצור אתכם. ואם המדע ואם הברואים היו יותר חושבים על הצד המוסרי, ולא רק על ערכים אחרים, על הכוח של האדם ליצור דברים, ועל הכסף וכל מיני דברים כאלה, היינו יותר מהר מגלים את הדברים האלה. כי בלי ספק, כל התקיעות האלה שיש בבריאה, זה אך ורק מניעות מהבורא, בגלל שהבריאה לא מספיק מוכנה. ככל שהבריאה תהיה מספיק יותר מוכנה מבחינה מוסרית, ככה גם השפע האלוקי, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תהיה מחלות. מה ההבטחה? ההבטחה היא שלא יהיו מחלות. אז למה זה לא קורה? כי אנחנו לא מספיק, כבריאה, לא מספיק מוסריים, לא מספיק הולכים בדרך המכונה האלוקית, ולכן גם השפע האלוקי נתקע, וזה הסיבה שכל הדברים שלא הולכים עדיין כמו שצריך בבריאה, והמדע מתקשה בהם ומסתבך בהם, זה הכל בגלל הדבר הזה. אם תעשו את הדברים האלה, אז גם מבחינת המדע נתקדם יותר, וגם מבחינה אלוקית, מבחינת הנבואה, מבחינת היכולת לקבל רושם אלוהי נכבד, אנחנו נגיע הרבה יותר. וזה שאין היום נבואה, זה בדיוק הסיבה. זאת אומרת, למה נגיחה לנו הנבואה? כי לא שמרנו על הסדר הזה, כי הנביאים צועקים, תראו מה קורה במוסר שלכם. בית ראשון עם הדברים שלו, בית שני עם הדברים שלו. לא עושים את ההכנות, ברגע שלא עושים את ההכנות, אוטומטית הנבואה פשוט נעלמת. לא צריך לקרות פה משהו מיוחד, זה בעצם קורה אוטומטית. זה כמו חקלאי שלא יחרוש, אז אם אלה לא יגדל פה עץ, אז מה אנחנו מתפלים שאין נבואה, שאין בית מקדש? ברור שאין בית מקדש, בית מקדש זה לא בית. בית מקדש זה שפע אלוקי שהוא נמצא פה כל הזמן. בית חרוב החרבת, אומרים לטיטוס, הבית כבר חרוב החרבת, למה? כי המעשים של עם ישראל החריבו אותו. לא עשינו את ההכנות, ממילא הלכה ההשפעה, חוזרים לעשות את ההכנות, חוזרת ההשפעה, ברוך השם שאנחנו היום בדור שחוזר לארץ ישראל, וזה עצמו תיקון גדול, וחוזר לתורה, חוזר למצוות, וחוזר למוסר, ועדיין יש דברים לתקן, אבל אנחנו ברוך השם הולכים בדרך שהיא סוללת את הדרך, כמו שהרב קוק כתב, בכמה מקומות צריך לסלול את הדרך לנבואה, כיוון שבדור שלנו זה דור שבלי שום ספק, היעד שאליו צריך, לא פחות מזה, היעד שאליו צריך לשאוף, זה חזרת הנבואה. זה לא כזה רחוק, זה לא כזה בשמי. סך הכל אומר לנו, תעשו את מה שצריך. נכון שלעשו את מה שצריך, זה לא כך קל. זה היה כזה פשוט, אז כנראה לא היה נחרב, לא בית ראשון ולא בית שני, ולא כזאת גלות של 2000 שנה. אז בסדר, בשביל זה אנחנו פה בעולם, כדי לעשות עבודת התיקון הזה. נעשה את העבודה הזאת, בסדר הנכון, בצורה הנכונה, כל אחד ימצא מעצמו את המקסימום, ייבנה כלל, ייבנה ציבור, שברובו, גם אם לא כולו, אבל שבחלקו, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה, בחלקו ראוי לעניין, לא נתפלל, לא בשמיים, שאנחנו נתחיל בעזרת השם, לראות את הרשמים, העינויים הנכבדים האלה, מופיעים עלינו, כשהחומרים מוכנים לקבלם, ברוך השם, אנחנו סוללים את הדרך לקראת הדבר הזה.
זה לא מין איזה הביצה בתרנגולת, שאם כאילו מת הנבואה, אתה גורם גם לכל העם לעלות מבחינה מוסרית ולהשתפר. וזה שיהיה נבואה, זה מקשה עלינו יותר את העבודה. או שזה גורם בכלל שלא יהיה.
זה נכון, אבל לא נגיד אין ברירה, אלא זה הסדר האלוקי. הסדר האלוקי הוא שהעזרה ניתנת כל עוד אנחנו עוזרים לעצמנו. וברגע שבשלב מסוים שבו כבר הפסקנו לעזור לעצמנו, אז הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, משאיר לנו לעשות את העבודה, ואז הירידה היא באמת גדולה, ואז צריך לצמוח מההתחלה כאילו בלי עזרה. עכשיו זה לא שלגמרי אין עזרה, כי לעולם לא הפסיקה השכינה מישראל, גם בגלות השכינה נמצאת איתנו. יש כל הזמן הערה אלוקית דרך התורה, דרך תפילה, דרך כל מיני צינורות דקים, שהם משאירים בעצם את הרושם של הנבואה אצלנו. אבל לא, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לנו את העבודה. כל העניין זה בחירה חופשית. בחירה חופשית זה עבודה שלנו. כשאנחנו נתחיל לעשות משלנו, אז גם השפע האלוקי יתחיל לחזור אלינו, אבל הוא יהיה ראוי לנו, הוא יהיה מגיע לנו, כי זה יבוא מאיתנו, ולא במתנה. אם אפשר לקרוא לזה ככה, אין מתנות בלי עבודה. אחרי עבודה יש מתנות.